ניקח כמה רגעים של שקט משותף. אז לשיחה הערב אני רוצה להזמין אתכן לשבת מאוד מאוד נוח, להתרווח. מי שמאחור אולי אם רוצות לעבור קדימה לזמן השיחה, מוזמנות לשבת על הספסלים בצדדים, לשבת על כיסא. הנושא של השיחה היום הוא נולד בעצם מהמפגשים איתכם, מהמפגשים במהלך הריטריט, בקבוצות, בפגישות האישיות. הנושא של השיחה נקראת הלב חסר הגבולות. נתחיל אולי מהסוף, הדרך הבודיסטית היא מכוונת להתעוררות המלאה של התודעה, לחופש המלא של הלב, לשחרור מלא מהדוקה, מהאי נחת. והדרך הבודיסטית מדברת על איכויות שנקראות איכויות הלב, שהן חסרות גבולות. באנגלית המילה היא immeasurable. immeasurable זה יותר, בעיניי, יותר מדויק מחסרות גבולות, כי immeasurable זה אומר שאי אפשר למדוד אותן. הלב חסר הגבולות. אפשר אולי רגע להרהר בדבר הזה. מה זה אומר? איך יראה לב חסר גבולות? או איך יראה לב שאי אפשר למדוד אותו, immeasurable. אם ללב הזה לא היה גבול, אולי הוא היה בגודל של כל העולם, אולי הוא היה בגודל של כל היקום, של כל היקומים, אולי אי אפשר בכלל לדמיין גודל כזה, מעבר לגבולות הדמיון. זה תהיה ממש פתיחה מאוד מאוד רצינית של הלב. אנחנו מדברים הרבה על פתיחה מאז שתמי בשיחת פתיחה הפנתה את תשומת ליבנו לזה שהמילה פתיחה יש לה כמה משמעויות. ולי זה הזכיר כשמודדים פתיחה בלידה, חלקכן מכירות החוויה. כמה אצבעות. אז יש פתיחה שאפשר למדוד, נכון? באצבעות. יש פתיחה שהיא כל כך כל כך ענקית, שהיא כבר בלתי ניתנת למדידה. האיכויות האלה, איכויות הלב הבלתי ניתנות למדידה, מופיעות, יש להם מקום של כבוד בדרך הבודיסטית. ואנחנו נכיר הערב רשימה אחת, יש הרבה רשימות. יש הדרך הבודיסטית בהזדמנות אחרת מוזמנים ללמוד אותה, את העקרונות, את התפיסות יותר לעומק. יש בה הרבה מאוד רשימות, יש מי שאומרת שאם הבודה היה חי כיום, היו מאבחינים אותו כ-OCD, אבל זה, הרשימות מקלות עלינו לזכור, אז יש בה משהו טוב. אז רשימה אחת שאני אוהבת במיוחד, נקראת ברמה ויהרה, אז אנחנו ככה נתפקס עליהן היום, הערב, אלה איכויות שנקראות איכויות הלב הנשגבות. זאת אומרת, הן לא סתם איכויות חשובות או מועילות, הן ממש נקראות נשגבות. ברמה זה שם של האלוהות בהודו. וויהרה זה משכן, לשכון. לשכון שהייה או במקום, שהוא לא ממש מקום, של האיכויות האלוהיות, של האיכויות שאי אפשר למדוד אותן, של הלב. אז אז אמרתי שהדרך הבודיסטית נותנת מקום של כבוד לאיכויות האלה, כי הדרך אומרת שרק לפתח מיינדפולנס, רק לפתח מודעות ותובנות, אינסייט, ורק שהתודעה תהיה יותר בהירה וצלולה, מה שבעצם אנחנו עושים כאן, בעצם זה שאנחנו, בעצם התרגול שאנחנו מתרגלות, בעצם זה שאנחנו מביאות את תשומת הלב שוב ושוב חזרה לכאן, מתפתחת הרבה צלילות, בהירות, הפריזמה שהמנסרה שאירן דיבר עליה אתמול, מתנקה לאט לאט. אולי אתם לא ממש שמות לב לזה, אבל זה קורה. זה אכן קורה. אבל רק הפיתוח של זה, זה לא מספיק. יש בעצם הדרך הבודיסטית, יש לה שני נדבכים. אני קוראת לזה שני עמודי בית המקדש. אז עמוד אחד זה המיינדפולנס והמודעות והצלילות והנוכחות. העמוד השני זה איכויות הלב. וזה עד כדי כך חשוב שהבודיזם ממשילים את זה לשתי כנפיים של ציפור, כשם שציפור לא יכולה לעוף רק עם כנף אחת, ככה אנחנו לא יכולות להתקדם בדרך רק עם כנף אחת. אז לצד המיינדפולנס יש את הכנף של הקיינדפולנס. אברהם אביהר זה רשימה קצרה של ארבע איכויות של התכוונות אוהבת בפלית מטה, מם, תת, א', או טוב לב אוהב. איכות נוספת זו חמלה, קרונה. איכות נוספת זו שמחה. שמחה בשמחת הזולת, או שמחה בשמחת עצמי. והאיכות הרביעית זו אופקה, יציבות. מצרך מאוד מאוד מבוקש וחשוב בזמנים האלה, היציבות, היציבות הפנימית. מתוך, אני רוצה להקריא שלושה משפטים מתוך אחת הסוטרות, אחת הדרשות המוקדמות שהבודה נותן הנחיות זה טקסט ארוך, אבל ממש רק שלושה משפטים ממנו. הוא אומר, פתחו מדיטציה, זאת אומרת, תפתחו מדיטציה של רצון טוב. שכן כאשר אתן מפתחות, הוא דיבר כמובן, כשאתם מפתחים, אני עושה אדפטציה קלה. כאשר אתן מפתחות מדיטציה של רצון טוב, הרצון הרע ינטש. פתחו מדיטציה של חמלה. שכן כאשר אתן מפתחות מדיטציה של חמלה, האכזריות תינטש. פתחו מדיטציה של הערכה. שכן כאשר אתן מפתחות מדיטציה של הערכה, הטינה תינטש. אז יש לנו ממש המלצה מפורשת והנחיה מפורשת לטפח ולפתח ולתרגל את האיכויות האלה. אז מתוך הדברים שעלו בקבוצות ומתוך המפגשים, אני בוחרת להתמקד בשתיים מתוך האיכויות האלה, להתמקד באיכות של המטה, של הטוב לב אוהב או של ההתכוונות האוהבת, ושל החמלה, יש להם, יכולים להיות להם כמה כיווני אוויר, כן? אני רוצה שנתמקד בכיוון של כלפי עצמנו. זה מרגיש שהרבה דברים שצפים ועולים בזמן המפגש הבלתי אמצעי הזה שקורה בריטריט. מפגש בלתי אמצעי מרגע לרגע עם מה שמופיע בתוכי, והמפגש הזה הרבה פעמים מעלה הרבה דברים שהם ההפך מאהבה וחמלה לעצמנו. ולכן הפוקוס הוא על זה. אז קצת אני ארחיב על המטה ועל החמלה. מטה זו בעצם התחברות עם האמת הכי עמוקה שאנחנו מודעים או מודעות לה. גם אם אנחנו לא מרגישים או מחוברים אליה ברגע זה. זאת אומרת, זה לא הרגשה. מטה זה לא הרגשה, מטה זו התכוונות. ומהי האמת הכי עמוקה שאנחנו יכולות ויכולים להתחבר אליה? זו האמת של אהבה וחיבור לכל היצורים החיים. וזה כולל גם את עצמנו. הבודה לימד את התרגול של המטה כמענה למצבים מאוד מסוימים. קודם כל, כדי לשמח את התודעה. אז כשאנחנו מתרגלים, ואנחנו נתרגל בחצי שעה האחרונה של התרגול הערב, נתרגל מטה וחמלה לעצמנו. זה יהיה התרגול שנציע הערב. אז הבודה לימד את זה כקודם כל לשמח את התודעה. כשהתודעה אחורה ומאופלת, ואנחנו שקועים בתוך שיפוט עצמי וביקורת עצמית והלקאה עצמית, התרגול של המטה משמח, משנה את התודעה ומשמח. זה גם כדי לפתח ולחזק את הריכוז, כי זה תרגול של ריכוז, זה תרגול שמתה. זה גם כמנחה של נדיבות לזולת ולנו. גם כמענה להתעללות מילולית ופיזית. כדרך להתגבר על פחד. וכדרך לחיות בהרמוניה בקהילה. אני רוצה להאריך יותר בנושא של החמלה, אז אני לא ארחיב, למרות שיש המון סיפורים ודוגמאות באיזה אופן המטה עוזרת להתגבר על פחד או לחיות בהרמוניה וכו'. מטה היא התכוונות, כמו שאמרתי. זה לא חייב שהלב יהיה פתוח. זה לא כאילו, אוי, הלב לא פתוח לי, אני לא יכולה להתרגל מטה. רגשות, אהבה כרגש, זה אהבה כרגש היא כמו כל הרגשות, היא מושפעת כל הזמן מהתנאים החיצוניים, נכון? מישהו מחייך אליי, אני אוהבת אותו, מישהו מבקר אותי, אני לא אוהבת אותו. אהבה כרגש זה עולה, יורדת, יש, אין. מטה זה התכוונות. זו התכוונות לטוב. המילה מטה היא, בפלית היא גזורה מהמילה מיטרה, כמו בקליאן המיטרה, ופירושה חברות עמוקה. התיידדות עמוקה עם מה שקורה עכשיו. בשונה מההרגל שלנו לשפוט את מה שקורה עכשיו. מטה היא איכות של הלב שמחבק את החיים ללא קונפליקט. היא גישה של קבלה ללא מחלוקת. ללא ויכוח או טענה או מאבק כלפי החיים. כלפי מה שקורה עכשיו, מרגע לרגע. בעיקר זה לא מלחמה עם עצמנו. מטה זה ההפך ממלחמה עם עצמנו. מטה זה לפגוש את מה שקורה לי ברגע זה, מרגע לרגע. מה שקורה לי ברגשות, מה שקורה לי במחשבות, מה שקורה לי בגוף. בלי מלחמה. כי המלחמה הזאת היא בעצם דוקה על דוקה. זוכרים מה שערן דיבר עליו אתמול? על האמת, האמת הנאצלת הראשונה, או המאפיין, אחד ממאפייני הקיום המותנה. יש אי נחת בחיים. ואנחנו, אני לא אשאל, אני לא אגיד, להרים יד מי שלא פגש או פגשה כאן אי נחת, כי אני מניחה שאף יד לא תתרומם. יש אי נחת, סבל, קושי. כשהוא מופיע, ואנחנו פוגשות את זה עם התנגדות, עם הדיפה, עם סלידה, עם שיפוט, זה לא היה צריך לקרות. לא הייתי צריכה להירדם במדיטציה. לא הייתי צריכה לישון עד מאוחר היום. לא הייתי צריכה לנדוד כל כך הרבה במחשבות. לא הייתי צריכה להרגיש איקס. כעס, חרדה, טינה. אז לא רק שיש את הדוקה הראשונית של מה שקורה, על זה יש את הדוקה של המלחמה במה שקורה. דוקה על דוקה על דוקה. סליחה, על זה הבודה תיאר, סיפר את משל החיצים. משל החיצים, הבודה נוטה, הטקסט שנכתב מאוד לקוני, מאוד תמציתי. אני אספר את זה כמשל קצת יותר ססגוני. הבודה שאל, תגידו, מה יותר כואב, להיפגע מחץ אחד או להיפגע מעוד ועוד ועוד חיצים, עוד הרבה חיצים? אז התשובה היא די ברורה, עדיף להיפגע מחץ אחד ולא מ... זה הרבה יותר כואב עם עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. ואז הוא אומר את המשל, הסיפור המשל הוא כזה. תארו לעצמכם שאתם הולכים לכם בטבע, איזה מקום יפה, ציפורים מצייצות, פרחים פורחים, כל נחמד ונעים, משהו כמו באנדור, בתשעים של אנדור. ופתאום משום מקום ננעץ בכם חץ. כואב. איי. גם לנו יש אשפת חיצים. אז אנחנו שולפים חץ מהאשפה, לוקחים את הקשת שלנו, מותחים אותה, ואז מסובבים אותה ויורים עוד חץ בעצמנו. מוציאים עוד חץ, שולפים עוד חץ, מותחים את הקשת, מסובבים אותה, יורים עוד חץ בעצמנו. וככה עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. הרבה יותר כואב, נכון, מאשר אותו חץ ראשון. אז מהו הנמשל? החץ הראשון זה מה שהחיים מביאים לנו, ואין לנו שליטה על זה. בחיים בחוץ יש פרדות ויש פיתורים ויש מצבי בריאות ויש מצבים כספיים ויש כל מה שקורה במדינה ויש הרבה דברים שקורים. שאין לנו שליטה עליהם. וכאן בריטריט, אנחנו לא זימנו את הרגש הקשה הזה, אנחנו לא זימנו את העצב, לא זימנו את הכעס, הם מגיעים. מאיפה הם מגיעים? מי יודעת? כמו שאומר סטיבן לוין, they come uninvited, they leave uninvited. באו, הלכו, למה? מי יודעת? מאיפה הם באו? לאן הם הלכו? אין לנו שליטה על זה. אבל כשאנחנו מתחילים עם שיפוט עצמי, ולא הייתי צריכה, וזה לא בסדר, ואני דפוקה, ואני גרועה, ורק אני, והנה אחרים פה לא, וכולם יש להם ריטריט נהדר, וכולם בעננים, וכולם באורות, ורק אני סובלת, וכולם, ושיפוט והלקאה וכעס, זה עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. זה דוקה על דוקה על דוקה. האם אפשר לפגוש את מה שקורה לנו בלי להפוך אותו לבעיה? יש את מה שקורה, זה כמו שני סרטים שקורים במקביל. סרט אחד זה מה שקורה. סרט שני זה מה שאנחנו מספרים לעצמנו על מה שקורה. והסיפור הזה הוא לרוב שלילי על עצמנו. האם אפשר לפגוש את מה שקורה? שהוא לא מה שתכננתי. אני תכננתי לבוא ושיהיה לי מה זה ריטריט סבבה, ושאני כל הזמן אני אצא מפה מוארת, ויהיה לי כל הזמן כיף וטוב. אופס. לא תכננו, לא הזמנו, לא אמרנו, היום, יום שישי, מזמן לא חשתי חרדה. נראה לי שאני קצת ככה בשביל הכיף. מזמן לא נזכרתי באקס שלי וזעמתי עליו. יום שישי נראה לי כמו יום מתאים לזה. לא זימנו, לא ביקשנו. קרה? קורה. האם אפשר לפגוש את מה שקורה בלי להפוך אותו לבעיה? להוציא, לשלוף, כמו ששולפים שערה מהמרק, הטעים, לא, אין פה שערות בעין דור, המרק מעולה. מרקים. בדיוק מה שאת צריך בערב קריר כזה. האם אפשר לשלוף את המחשבה שמה שקורה הוא בעיה? לשלוף את החץ הנוסף ואת העוד חץ ועוד חץ ועוד חץ. להתחיל לזהות את המחשבות, רן דיבר על זה היום מאוד יפה ומאוד מפורט בהנחיות בוקר. להתחיל לזהות את המחשבות שבאות ומספרות לנו שמשהו לא בסדר, בי בעיקר, וכמו לגזור אותם. צ'יק עם מספריים, לזהות, כמו שעושים השקה של ספינות, שוברים איזה בקבוק שמפניה, ואיזה מישהו מפורסם בה עם מספריים גדולים וגוזר את הסרט, ככה לגזור את המחשבות, עם המספריים הגדולים האלה. קאט, צ'יק, ככה. לזהות מחשבה כמו איזה מין באמת, מין בנר כזה שעובר, הבנר הזה של המחשבה, ואופ, לגזור אותו עם המספריים. ומגיע עוד מחשבה, לגזור עם המספריים. לגזור, 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 לגזור. לאט לאט זה יהיה יותר, לגזור. לגזור. ערן סיפר אתמול, על אחד הטקסטים שאני מאוד אוהבת, הסיפור על הרוצח הגדול, אנגולימל. הוא לא סיפר שקראו לו אנגולימל בגלל שהוא היה לו את באמת את ההכרזה, ההבטחה שהוא ירצח 1,000 איש, והוא הגיע ל-999, וכל אחד שהוא רצח, הוא גזר לו את הציפורן, לא את הציפורן, את האצבע, ותלה לו על שרשרת של אצבעות, וקראו לו אנגולימל, כי אנגו זה אצבע, ומל זה מלה, כן, שרשרת. ובאמת, רוצח סדרתי נוראי, כן? והיה את אותו מפגש מאוד מאוד דרמטי עם הבודה. שערן תיאר. והמפגש הזה נגמר בזה שבאותו רגע ליבו של הרוצח הנורא הזה התהפך בגלל המפגש עם הבודה. והוא לקח את הכלי, את כל הכלי נשק שלו, זרק שם לוואדי ואמר לבודה, אני רוצה להצטרף להיות נזיר. והבודה לא אמר לו, מה נראה לך? חתיכת רוצח אכזר, לך תשב בכלא 30 שנה ותחפר על כל מה שעשית, או אני לא יודע, ניקח אותך לתקופת ניסיון, נראה, אתה מתאים, באמת שינית את דרכיך, או שאתה סתם אומר, או לך תצליף בעצמך אלפי מלכות על כל אדם שרצחת. הבודה אומר לו שתי מילים. כשהוא מבקש להצטרף לקהילת הנזירים. הבודה אומר לו, בוא נזיר. אז כל הדברים הכי נוראים שעשיתם בריטריט, באמת נורא, נורא, נרדמתם בזמן המדיטציה. תמיד אתם יכולים להגיד לעצמכם, לא רצחתי 999 אנשים. האם אנחנו יכולים להגיד לעצמנו כזה משפט של קבלה כל כך כל כך מוחלטת, כל כך רדיקלית, שהוא אומר לו, בוא נזיר, זהו, זה הכל. יש טקסט נורא יפה שנקרא המטה סוטרה, דרשה, הדרשה של המטה, של ההתכוונות אוהבת, שפסקה אחת ממנה אומרת, כשם שאם תגונן על ילדה היחיד גם במחיר חייה שלה, כך בדיוק יש לטפח תודעה מלאה בהתכוונות אוהבת, ללא גבול, ללא גבול, הנה חזרנו ל-immeasurable, ללא גבול לכל היצורים החיים. כך יש לטפח תודעה מלאה בהתכוונות אוהבת, ללא גבול לכל היצורים החיים. מי אלה היצורים החיים? Guess what? זה כולל גם אותנו, גם אנחנו יצורים חיים. לפעמים קל לנו יותר להפנות את זה לאחרים. ומה איתי? מה איתנו? זה על מטה, על התכוונות אוהבת. ואני אעבור לדבר עכשיו על חמלה. בשפה הפאלית המילה היא קרונה, והפירוש המילולי של המילה קרונה זה הרטט של הלב כשהוא פוגש כאב. כאב של הזולת או כאב של עצמי. הרטט הזה, רטט של אכפתיות. של שותפות גורל. אז אלן וואלאס אומר, כל אדם שמגיע ללמוד תורה רוחנית נושא בתוכו את מידת הצער והבלבול האישית שלו. הבודיזם מלמד אותנו שאנחנו סובלים לא מפני שחטאנו, אלא משום שאנחנו עיוורים. חמלה, עיוורים בהקשר של הבורות, מה שאירן דיבר עליו אתמול, של בלבול. אנחנו מתייחסים באופן שגוי למציאות. ואז הוא אומר, אנחנו סובלים לא כי חטאנו, אלא כי אנחנו עיוורים, וחמלה היא התגובה הטבעית לעיוורון זה. חמלה היא טבענו העמוק ביותר. אז היא קיימת בכל אחת ואחד מאיתנו, גם אם היא לא בכל רגע נגישה לנו. גם אם זה, הדרך לשם חסומה לי לפעמים, אבל היא שם. כמו השמש ראינו כאן כמה ימים העננים הסתירו את השמש, אבל ידענו שהיא שם. ושיילה קת'רין, המורה לדרמה, אומרת, לא רק אחרים כואבים, כל אחת ואחד מאיתנו, גם היא זקוקה לחמלה. חמלה עצמית היא בסיס הכרחי לכל התפתחות אישית אמיתית. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל להמשיך להתבונן על עצמנו אם ההתבוננות הזאת מלווה כל הזמן בשיפוט עצמי. מה שקורה עם התרגול ועם המיינדפולנס, אנחנו כמו שמות על עצמנו זכוכית מגדלת ענקית כזאת, ופתאום אנחנו רואים כל מיני דברים נורא נורא חזק, וכל הרגשות שלנו כאן בריטריט נורא נורא מועצמים, והכל נורא נורא אינטנסיבי. אנחנו לא נוכל להמשיך להסתכל על עצמנו, למרות שה פריזמה הפלנלית עובדת פה שעות נוספות, והפריזמה מאוד מאוד נקייה, ואז אנחנו רואות נורא בצלילות. אבל אם הראייה הצלולה הזאת מביאה מיד תגובה של שיפוט עצמי וביקורת עצמית ושנאה עצמית, לא נוכל להיות הרבה על הדרך. לא נוכל להתפתח בדרך. יש ציטוט שאני מאוד אוהבת של הבודה שאמר, גם אם תסרקו את העולם לאורכו ולרוחבו, לא תמצאו מישהו שראוי לחמלה שלכם יותר מאתם עצמכם. אז אפשר רגע להרהר. האם אנחנו נדיבים ומתחשבים כלפי עצמנו? האם הדיבור הפנימי שלי חומל? האם אנחנו נדיבים עם עצמנו כשאנחנו שוכחים, כשהמחשבה נודדת, כשאנחנו נרדמים, כשאנחנו באי שקט מטורף? האם אנחנו שופטים את עצמנו יותר בחומרה שאנחנו שופטים אחרים? ומה יאפשר לנו? מה אפשר לעשות? מה אני יכול או יכולה לעשות בשביל שהדיבור הפנימי שלי יהיה יותר חומל? הרבה פעמים יש חשש שאם אני אהיה בחמלה עצמית, אני אתחיל לוותר לעצמי, וזה יהיה מדרון חלקלק, ואני כבר לא יהיה אכפת לי מכלום, ואני לא יצא מהמיטה בבוקר. אני אשכב על הספה, אראה סדרות בלופ, ואוכל פוטייטו צ'יפס. במקרה שלי שוקולד יותר. הרבה אנשים חושבים שביקורת עצמית היא מדרבנת אותנו להשתפר. אז אני רוצה להביא לכם דברים של דוקטור דינה אייזן, שחלקכם אולי שמעתם עליה, היא ישבה איתי באיזושהי סדנה. אז הנה מה שאומר המדע על ביקורת עצמית מול חמלה עצמית. ציטוט שלה. היא אומרת, אנשים רבים ממש משוכנעים שאם לא תהיה להם ביקורת עצמית, הם יהיו מבסוטים, ואז הם לא יגיעו לשום מקום. הבעיה היא שביקורת עצמית נתפסת במוח כסטרס. כי למה? תחשבו שמישהו מבקר אותנו. כשמישהו מבקר אותנו, זה מרגיש שאנחנו מותקפים. אז אנחנו נגיב כאילו אנחנו, המוח יגיב כאילו אנחנו תחת התקפה. גם כשאנחנו מבקרים את עצמנו, המוח מגיב באותה צורה. אז המוח מגיב כאילו הוא מותקף, והוא מפריש את כל החומרים שגורמים לנו להיות דרוכים, מוכנים להילחם ולברוח וכו', ולא לחשוב על כלום. ביקורת עצמית, נזיפות עצמיות ושיפוט עצמי, הם מתכון לחוסר יעילות, לביצועים חלשים ופעמים רבות גם לשיתוק. זאת אומרת, ביקורת עצמית היא לא באמת דבר מועיל. ואנחנו מחפשים את החופש, ככה לקראת פסח, חלקנו חוגגים כאן את הפסח, ומדברים על יציאה מעבדות לחירות, וזו הזדמנות הריטריט, בזמן ריטריט, לשים לב איזה פרעונים מנהלים אותי מבפנים. איזה זה יכול להיות הרגלים שיפוטיים, זה יכול להיות הדיבור הלא חומל, וממה אני רוצה לצאת מעבדות לחירות בתוכי. אז אמרתי שיש את המיינדפולנס ויש את הקיינדפולנס. והקיינדפולנס זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בחמלה כלפי עצמנו, וגם בנדיבות, אקטים של נדיבות כלפי עצמנו. אפשר אולי לרגע להיזכר באיזשהו אקט של נדיבות שמישהו עשה כלפיכם. אולי בשבוע האחרון, לפני שבוע, לפני שבועיים, ואולי ממש כאן בריטריט, איזשהו אקט של נדיבות, אפילו קטן, מישהו יחזיק לכם את הדלת, מישהו שם את הנעליים שלכם ככה, שלא ידרכו עליהם, מישהו פינה לכם ככה מקום לעבור באולם, מישהו נתן לכם לעקוף אותו בתור, באוכל. ועכשיו, אולי אפשר להיזכר באקט של נדיבות שלנו כלפי עצמנו. אולי עצם זה שבאנו לכאן. אולי עצם זה שהבאתי את עצמי לכאן, ואולי עצם זה שאני עדיין כאן, שנשארתי. לא מובן מאליו. יש שיר נורא יפה של משוררת פינית בשם אווה קילפי. היא אומרת, בלכתי לישון עולה על דעתי, מחר אחמם את הסאונה, איטיב עם עצמי, הוליך, אשחה, ארחץ, אזמין את עצמי לתי ערב, אדובב את עצמי בחיבה ובלהט, אשבח, אישה קטנה אמיצה שכמותך, אני בוטחת בך. אז אולי בלכתנו לישון נוכל שיעלה בדעתנו מחר איטיב עם עצמי. הוליך, אשב, אכיל, אזין, אזמין את עצמי לתי ערב, אדבר אל עצמי בחיבה ובלהט. אני עושה לה קצת אדפטציה. אשבח. אולי אנחנו יכולים עכשיו להחליט, אני אשבח את עצמי. אני אפסיק עם ההרגל הזה של הלקאה עצמית, ואני אחליף אותו בשבחים, בתפיחה על השכם. אני אגיד לעצמי, אישה קטנה אמיצה שכמותך, איש קטן אמיץ שכמוך, אני בוטחת בך, אני בוטח בך. אני רואה שיש לנו עוד קצת זמן, אז אני אספר לכם סיפור אחד על איך תרגול של מטה עוזר עם פחד. אז הייתי בריטריט כמו כזה, בדיוק כזה, בתאילנד, השתתפתי כמוכם. ישבתי על הרצפה לא נוחה, אבל תאמינו לי, פה זה לוקסוס. שם בהתחלה הייתה שכחה בחוץ עם שקי חול, אבל זה היה מונסון אחד הקשים שהיו בדרום תאילנד, אז הכל נרטב, אז הכניסו אותנו, העבירו אותנו לאולם בפנים, וקיבלנו ריבוע של עץ כמו לבנה מעץ, בערך בגודל כזה. Good luck. זהו. הסדר יום התחיל בארבע וחצי, בחושך, והיו נועלים את בשרשרת, את מתחם, הגברים במתחם אחד, נשים במתחם אחר, והיה עם שרשרת סוגרים את השערים ונועלים. עד הערב לא היה לחזור ולתפוס תנומה בחדר. והחדרים הם לא בדיוק היו חדרים, הם היו מין כוך, לא בדיוק כוך, אבל משהו קטן מאוד, שהיה לו מקום רק למיטה, אם הייתה מיטה, אבל לא הייתה, כי היה בעצם משטח בטון, פשוט משטח בטון, שאמרו לנו מראש שכדאי לכם להביא מזרונים מתנפחים, כי זהו, משטח בטון. ועוד איזה קופסת עץ קטנה חמודה כזאת, גם כן מין מלבן עץ כזה עם שקע, שבהתחלה חשבנו ש... בתאילנד אסור לשים ספרים או ניירות עם טקסטים קדושים על הרצפה, אז חשבנו שזה בשביל זה, רק בסוף הריטריט הסבירו לנו שזאת הקרית. והקירות לא היו קירות, הם היו רשתות בטון, זאת אומרת, מין כזה מעוינים מבטון, מחוררים לגמרי, כזה, זאת אומרת, רשת, זה היו הקירות. וכשנכנסתי לדבר הזה, חיכה לי שם חבר, עכביש גדול, סעיר, עם עיניים כאלה, מתרוצצות. וזה היה כאילו, לא, 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 לא. לא, מפחיד מדי. אני לא יכולה לשבת פה עם העכביש הזה. אז הלכתי וביקשתי חדר אחר. כמובן, הוא יכול לעבור, מן הסתם. נתנו לי חדר אחר. באתי, הסתכלתי, אין עכבישים, הכל בסדר. הרגשתי הקלה, פתחתי את המזוודה, תליתי את אין ארון גם, יש רק חוט שעליו תולים את הבגדים, כי מאוד מאוד תחוב, הכל, אין טעם לסגור דברים בארון, כי הם יד מעלים תחב ועובש. אז תולים את הבגדים, וככה שכבת, פרסתי לי את המזרון המתנפח על המיטה, ונשכבתי לי ככה, ואיך שאני ככה שוכבת, אני רואה פה במעוין בטון הזה, סממית בגודל של דינוזאור, מין לטעת ענק, אין כאלה בארץ. ענקית, ענקית, והפרצוף שלה פה, מין פרצוף קדום כזה, של באמת דינוסאור קדום כזה, עם גבות כאלה, ועם... זה היה כזה... עכשיו, רק בגלל הפדיחה לא הלכתי לבקש שיחליפו לי עוד פעם חדר. אמרתי, מה אני אעשה? אני שוכבת לי פה ככה, הדבר הזה פה... אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אתרגל מטה. מה אפשר לעשות? כנגד הפחד, הבודה נתן את התרגול מטה. אז התחלתי לתרגל, שתהי בריאה כלפי כלפי היצור הזה. שתהי בריאה, שתהי שמחה, שתהי מאושרת, שיהיה לך טוב. ככה, שוב ושוב. שתהי מאושרת, שיהיה לך טוב, שתהי בריאה, שתהי שמחה. ולאט לאט, באמת, אין לי איך, זה נשמע כמו סיפור אלף לילה ולילה, אבל באמת לאט לאט הפחד שכח, ירד. והיא פתאום לא נראתה כל כך מאיימת, היא פתאום נראתה כמו יצור שרוצה שיהיה לו טוב. תנחשו כמו מי? כמוני. כמו יצור שלא רוצה שיהיה לו רע. כמוני. כמו יצור שרוצה להיות מאושר ולהיות בריא. כמוני. והמחיצות מאוד התמסמסו. והלב נפתח, והפסקתי לפחד ממנה. והיא הייתה כאילו, וואו, אני אפילו, אני לא אהיה בודדה בריטריט הזה. יש לי שותפה לחדר. ואז הלכתי לארוחת ערב, וכשחזרתי כבר לא הייתה. אבל מי שהמשיך לבקר בין החדרים, וזה בעצם היה זוג, שני הכבישים הענקים האלה עם העיניים, ומתחם האנשים בהתחלה באמת זה היה, כל פעם יכולנו לשמוע איזה צווחה מאיזה חדר, ידענו, נו, הכביש המסכן הזה שהוא בורח מחדר לחדר, כי... וכולנו אבל לאט לאט התיידדנו איתם עם הזוג הזה, ואני לא יודעת אם היו זוג או חברים, אבל... וזהו, התיידדנו איתם, הם כבר לא הפחידו. ראינו שהם מפחדים מאיתנו יותר מן שאנחנו מפחדים מהם, תכלס. וזה הבית שלהם, הם גרים שם. אנחנו רק התארחנו שם שבועיים. אז המטה באמת, באמת עושה שינוי. במיוחד טוב לתרגל מטה וחמלה לעצמנו וגם לזולת לקראת המפגש המשפחתי שיש בשבוע הבא. לפחות לכל היהודים שבינינו הולך להיות מפגש משפחתי עם כל מה שזה אומר. ואולי אפשר לראות, אולי כשתפגשו את היצורים החיים האלה שאנחנו קוראים להם משפחה, אולי תוכלו לחשוב עליהם כעל סממית גדולה ולתרגל כלפי מטה וחמלה וגם כלפי עצמכם. אם עולה קושי ואם עולה רוגז ואם עולה כעס ואם עולה כל הדברים שמשפחה לפעמים יכולה לעלות, אז הרבה מתה וחמלה לעצמנו. וגם יש עכשיו חודש הרמדאן, אגב, מי שלא יודעת, רמדאן זה לא חג, בסוף הרמדאן יש חג, אבל גם ערב ערב יש, הולכים ממשפחה למשפחה, מביקור לביקור, וזה גם יכול להיות מאוד לא קל. אז זה הזדמנות, אלה באמת הזדמנויות ממש טובות לתרגול. הנדיבות שאנחנו מפנים כלפי עצמנו היא כשהמעיין פה מלא, אז הוא מתחיל באופן טבעי לעלות על גדותיו, וכמו מזרקה הנדיבות והחמלה והמטה מתחילים גם לעבור הלאה לאנשים שאנחנו פוגשות, ולכל היצורים החיים. אני אספר לכם שרק לפני שבוע, ביום שישי, בדיוק לפני שבוע, אני הצטרפתי לאיזו קבוצה שטיילה במירון יומיים, ובחניון לילה הופיע פתאום כלב זאב גדול, חמוד, 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 שככה בא לכולם לבקש אוכל, לבקש ליטופים, ו... לא ברור של מי הוא. עכשיו, לי יש עניין עם כלבים נטושים. זה עוד, אני חושבת, עוד מכשהייתי ילדה קטנה בקיבוץ, והיצורים היחידים שיכולתי לשתף אותם במצוקות שלי ובבכי שלי ובעצב שלי, זה היה הכלבה הקטנה שהייתה לי, ואחר כך הבן שלה שנשאר אצלנו. ויש לי כזה soft spot לכלבים נטושים. אז התחלתי להסתובב במחנה שם, בחניון, לחפש של מי הוא. וכולם אומרים, לא, לא שלי, לא שלנו. אז אמרנו, טוב, נראה, בטח מאחד היישובים בסביבה, נראה בבוקר מה, מה, אם הוא עדיין כאן. קמים בבוקר, הוא עדיין כאן. אז כל השאר המשיכו לטייל. אני לקחתי אותו, והוא היה מאוד, כאילו פתחתי לו את הדלת של המכונית, הוא מיד קפץ פנימה, באמת חמוד נורא. לקחתי אותו שם לווטרינר, מצאתי בגוגל באזור, ולברר אם יש לו שבב ואם הוא הלך לאיבוד. יש לו שבב, והבעלים שלו אומר, הכלב הזה נגנב ממני לפני 6 שנים, ואני כבר לא גר באזור, אני כבר עברתי למרכז, כבר התחתנתי, כבר התגרשתי, אני לא יכול לקחת את הכלב. מה עושים? ועם כלבים, אתם יודעים, זה כזה נגעת, נסעת, זהו, עכשיו הוא אצלי באוטו. ואני חוזרת למחנה איפה שהקבוצה צריכה לחזור מהטיול. ואני אומרת, אבל אני לא יכולה לקחת אותו אליי. יש לנו חתולים בבית, יש לנו כלבה קטנה, ובעיקר אנחנו תוך 5 ימים, אני נוסעת לפה, לריטריט. ענת, הבת זוג שלי, נסעה לסיני, ואני מצטרפת אליה בשבוע הבא. אין, כאילו, מה נעשה? חשתי חוסר אונים מאוד מאוד גדול. להשאיר אותו אני לא יכולה. לקחת אותו אליי אני לא יכולה. התקשרתי לענת, הבת זוג שלי. אני אשתף שפרצתי בבכי בטלפון. אמרתי לה, מה נעשה? מה נעשה? אני לא יכולה להשאיר אותו. לא יכולה להשאיר אותו. אבל מה נקח אותו? אנחנו תוך 5 ימים לא נהיה בבית. מה נעשה? ענת החמודה אמרה, נסתדר. נמצא פתרון, תביא אותו. נו, מה לעשות? מה אפשר לעשות? ואז בדיוק מישהי מהקבוצה שחזרה מהטיול, בחורה מהממת ומקסימה, אמרה, אני אקח אותו לכמה ימים וננסה למצוא לו בית. אני גם לא יכולה, אני גם נוסעת לחול, אבל לכמה ימים אני אקח אותו. וואי, איזה הקלה. הדמעות התייבשו, והיא לקחה אותו, ואני שמחה לספר שתוך 3 ימים נמצא לו בית, נמצא לו משפחה שימצא אותו, ושמחה לקחת אותו, והם נסעו משתי קצות המדינה, ויש לו בית, ויש סוף טוב לסיפור, אחרת לא הייתי מספרת לכם אותו. אז כל היצורים החיים רוצים שיהיה להם טוב, וכל היצורים החיים אנחנו יכולים, כשאנחנו יכולים, כשזה מתאפשר, לתמוך בהם, לשמור עליהם, לעזור להם. טוב, היה לי עוד הרבה לספר ולהגיד, אבל אנחנו נסיים כאן. ואנחנו נצא עכשיו למדיטציה בהליכה, וב-9 נחזור לכאן לתרגל, תרגול ללמוד ולתרגל תרגול של מטה וחמלה, בעיקר קודם כל לעצמנו.